שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום איתן.
שלום סמי, איך עבר לך סוף השבוע?
עבר בסדר, יותר טוב מכפי שעבר על ממשלת השינוי שנאבקת על ההישרדות שלה לאחר הודעת הפרישה של חברת הכנסת ריידה רינאוי זועבי מהקואליציה. ותוך כדי המאמצים שהם מנהלים למנוע את עריקתה לאופוזיציה, והשאלה גם אם היא תערוק, זה סופה של הממשלה הזו, זה ברור לשנינו. אבל גם אם היא תישאר, היא לא תערוק, ואיכשהו תשתכנע להישאר, החיים הנוחים של החודשים הראשונים של אותה קואליציית שינוי התחלפו, וכעת כל ראש מפלגה צריך לעסוק כל בוקר וכל ערב רק במניעת עריקות והפתעות, וזה מעורר את השאלה האם זו דרך סבירה לנהל מדינה. תשובתנו היא ממש לא. מצד שני, ראינו בשלוש שנים האחרונות עוד כמה דברים לא סבירים בניהול המדינה, אם זה ראש ממשלה עם כתבי אישום, אם זה ראש ממשלה עם שבעה מנדטים שהפכו לחמישה, אז הנה אנחנו רואים עוד משהו לא סביר.
והממשלה הזאת היא עוד מעט תסגור שנה, וזה, העיתויים האלה הם באמת הזדמנות טובה לתת איזושהי ערכה ראשונית, ציון ביניים על ה... אתה יודע, באוניברסיטה, על הסמסטר הראשון של, של התפקוד שלה, ממשלת השינוי, מה היא שינתה, מה היא לא שינתה, וכל הדברים הללו. הממשלה הנוכחית גם יצאה לדרך עם הרבה הבטחות, לקדם רפורמות, לשתף פעולה לראשונה עם מפלגה ערבית, לשים מחלקות יסודיות בצד ולעבוד למען אזרחי ישראל. אנחנו נברר כאן מה היא הספיקה לעשות בקצת פחות משנה לפעילותה, מה היא עוד יכולה לעשות אם בכלל כשיש לה 60 מנדטים ביום טוב, אולי פחות מכם ביום רע. אבי ברלי, הפרשן הפוליטי שלנו, יהיה איתנו.
אנחנו נדבר גם על הזינוק אחד במחירי הסחורות בעולם שסידר לכימיקלים לישראל, רווחיות גבוהה ממחירת אשלג, ברום ופוספט, וזה הזכיר לנו שיש היטל מיוחד על משאבי טבע, לא רק על גז טבעי, וזה מחייב ברור מה יצא למדינה מעליית המחירים הזו. ישראל פישר, כתב האנרגיה, יביא תשובות לא כל כך מפתיעות. יאללה, מתחילים. שלום לאבי ברלי.
שלום סמי, שלום איתן.
היי. הפרשן הפוליטי שלנו, תשמע, כשהממשלה הנוכחית יצאה לדרך, אז באמת היו הרבה הבטחות לקדם רפורמות, שיתוף פעולה, יהודי ערבי ראשון מסוגו, לשים מחלקות יסודיות בצד, והנה אנחנו מתקרבים לסוף השנה הראשונה, ויש סימני שאלה כמובן מאוד מאוד גדולים בשאלה אם בכלל היא תצליח לסיים את השנה הזו על הרגליים. ונשאלת השאלה, אתה יודע, האם הממשלה הזו הספיקה לעשות דברים משמעותיים טובים, ובהינתן שכרגע כל יום היא יכולה ליפול, אבל היא גם יכולה איכשהו לגרור רגליים כמה חודשים, האם היא עוד מסוגלת לעשות דברים טובים? אז בואו ננסה רגע למנות את הדברים המשמעותיים שהיא כן הצליחה לקדם בשנה הזו.
קודם כל היא הוכיחה לציבור כולו שיש ישראל גם אחרי עידן נתניהו, ושאנחנו לא כבולים דווקא למשטר שלו. דבר שלא כל כך טריוויאלי לאחר 12 שנות שלטון ואיזושהי אווירה שהוכתבה בקרב התודעה הציבורית שלפיה אבוי לנו אם לא אם נתניהו לא יעמוד בראש המדינה. הוכחנו שזה אפשרי. היא הבטיחה שינוי הממשלה הזאת, ובאמת ניסתה לעשות אותו, שינוי בשיח, שינוי ביחסים שהיא מקדמת, בקשרים שהיא מקדמת בתוך החברה הישראלית, כשהיא צרפה כמובן את רעם לשלטון. בפרטים היא כן הצליחה להעביר, אנחנו זוכרים בחוק ההסדרים הראשון, כן היו לנו רפורמת יבוא, וכן היא הצליחה להעלות את גיל הפרישה לנשים, וכן אני מקווה מאוד שבימים הקרובים תהיה לנו רפורמה ברישוי עסקים.
וגם בקשרות, צריך להזכיר, למרות שרק חלק מזה יצא לפועל.
וגם בקשרות שהיא עדיין מתנדנדת, כי השלב המהותי ברפורמה הזאת אמור להיכנס לתוקף בעוד שנה, ואנחנו עדיין לא יודעים אם זה יהיה משרד הדתות כפי שאנחנו רואים היום בעוד שנה מהיום. אבל יש המון דברים שהיא לא ספיקה, או שהיא קבלה את עצמה בשלשלאות כדי שלא תיעשה, ופה יש לנו אבל מאוד גדול. קודם כל, אנחנו עדיין לא רואים איזשהו שינוי מהותי בנושאים מאוד חשובים לכלכלה הישראלית, שזה שוק העבודה, שאנחנו עדיין לא רואים שם תמורות כלשהן, מכיוון שכולם מחכים לבחירות להסתדרות שיערכו השבוע, יש שם דיל בין שר האוצר לבין יושב ראש ההסתדרות, ולכן לא נוגעים כרגע בכל התחום הזה של שוק העבודה, שפשוט משווע לשינוי מהותי. לא ראינו עדיין רפורמה משמעותית בחינוך ולא בבריאות, לא ראינו בכלל שינוי סדרי עדיפויות בתקציב, נהפוך הוא, אנחנו רואים, עתידים לראות התחזקות משמעותית נוספת במשקלו של תקציב הביטחון בתקציב המדינה הכללי, כלומר לא ראינו שם שינויים מהותיים או תנודה משמעותית בין השקעות אזרחיות לבין השקעות אחרות. לא ראינו עדיין איזשהו מהלך בשבירת מבנה הכוח במשק הישראלי, אומנם יש לנו איזשהו שיפור בתחום היבוא המקביל, אבל לא ראינו שבירת מונופולים ולא ראינו קידום משמעותי בתחרות.
למרות שאנחנו מתמודדים עדיין עם יוקר מחיה מאוד מאוד גבוה, 20-30% יותר מה-OECD, ולמרות שלא חסרים אנשים בקואליציה הזו שדיברו על זה, כתבו על זה, אמרו שהם הולכים להילחם למען העניין הזה, אם זה בנט ואם זה לפיד ואם זה אולי ליברמן בתקופות מסוימות, פה קשה להגיד שלממשלה הזו יש הישגים בתחום המאבק ביוקר המחיה.
נכון, וחלק מזה אנחנו גם עדיין לא ראינו, גם שאנחנו כבר שנה אחרי כינונה שלהם, של כמעט שנה, לא ראינו עדיין את המגה תוכנית המדוברת בנושא המאבק במחירי הנדלן. אין לנו עדיין איזשהם צעדים משמעותיים וגם לא הצלחה כמובן בתחום הטיפול במשבר הדיור.
יש כישלון, אבי, אני חושב שזה, להגיד שזה לא הצלחה, אני חושב שזה כישלון. העובדה שהמחירים עלו בכמעט 17% בשנה האחרונה, זה לא קרה יותר מעשור שהם עלו בקצב כזה.
חד וחלק, וכפי שציינת בחלק מתורך, גם לממשלה הנוכחית יש אחריות לא מועטה לכך בצורות ההתבטאות וביחס שהיא שיקפה לציבור בכל הנוגע לטיפול במשבר הזה. אפרופו יוקר המחיה, לא ראינו גם את הרפורמה המדוברת בחקלאות, הגם שגם כאן יש כוחות מתוך הקואליציה שדחפו לשם ונתקלו בלובי קואליציוני לא קטן שסיכל כרגע את הרפורמה הזאת בחקלאות, ומעל לכל הדברים האלו, מעבר לכל הדברים האלה, היינו מצפים שממשלת השינוי תבטיח את זה שלא נחזור לאחור. כלומר, ציפינו שקואליציית אנטי-ביבי, שאפילו בשלב מסוים אפילו הכריזה על עצמה ככזו, תמנע או תעשה לפחות הדבר הבסיסי ביותר, וזה למנוע מציאות שבה המדינה תשוב בחזרה לכאוס הפוליטי, המשפטי, הכלכלי שהיה כאן קודם, תמנע כהונתו של ראש ממשלה בצורה לא מוגבלת, והגם שהוא עומד למשפט. וגם כאן, בחוקי, הן בחוק הנאשם, והן בחוקים, חוק להגבלת כהונת ראש ממשלה, גם בשני הסעיפים האלה שלכאורה עמדו בבסיס, או בבסיס כינונה של אותה ממשלה, היו הדבק בין כל החלקים שבה, גם שני החוקים האלה לא מקודמים, וגם כנראה גם לא יקודמו, בגלל התנגדות פנים קואליציונית.
אבי, אני רוצה להתמקד בזווית אולי לטעמי הכי חשובה בטענה של ממשלת שינוי, וזה השינוי, בוא נגיד, בתרבות העון, שלטון, תואר מידות וכל מה שקשור לזה. הממשלה הקודמת, ראש הממשלה עומד למשפט, רבים מהשרים היו נגדם תיקים כאלה ואחרים, חברי כנסת, זאת הייתה ממשלה מאוד מושחתת. ועכשיו אתה מדווח הבוקר על מסיבה שהתקיימה בסוף השבוע, אצל בסביון, כנראה באיזה בית מידות, שבה השתתפו ראש הממשלה, שר האוצר, הנשיא, אנשי עסקים, מן הסתם גם אנשי תקשורת, ואפילו לא משהו רשמי כמו אצל אחד מחברי הממשלה, בסך הכל יועץ של יאיר לפיד, אדם בשם הלל קוברינסקי. זה מזכיר ונראה בדיוק אותו דבר כמו שהיה קודם, שהעון והשלטון, אמנם בדמויות אחרות, פעם זה היה יותר אנשי ליכוד, היום זה יותר אנשי יש עתיד, מתחבקים ומבלים, ובסך הכל מפה לשם, כשאתה סופר גם את מבול המינויים הפוליטיים, והסידורי ג'ובים כאלה ואחרים, אם זה קונסולים בחול וכן הלאה, אני לא רואה פה שינוי, אולי אני רואה פה שינוי בצבע אור.
העון תמיד מצא את דרכו לשלטון, וגם תמיד ימצא. קשה לך לממן קמפיינים ולנהל קמפיינים מאוד מאוד יקרים, בלי שיש לך מקורות הון חיצוני, בלי שיש לך גב, ולכן לא שם גם ציפינו לשינוי. אומנם הדברים נעשים פחות מהמקפצה.
אני לא ציפיתי, אבל קיוויתי.
זהו. אומנם הדברים לא נעשים מהמקפצה. דרך אגב, כשנשאל יאיר לפיד בתקופה האחרונה, איך אתה מסביר את העובדה שגם אצלך נמשכים המינויים הפוליטיים, התשובה שלו הייתה, ואני קצת משנה אותה, הייתה בשורה התחתונה, תראו, אולי יש אצלי מינויים פוליטיים, אבל אני לפחות ממנה אנשים שהם ראויים, אנשים שיש לנושאים בניסיון מתאים, בהשכלה מתאימה, בהתמקצעות, מתאימים לתפקיד שלהם. נכון שיש להם זיקה פוליטית, אבל עדיין אני ממנה אנשים שלא יפגעו במשרה.
אבל זה בכלל נכון?
הם נשלחו.
אז אמר.
זה בחלקו נכון. כן, זה בחלקו נכון, אבל זה עדיין לא משנה את העובדה שהמנגנון הזה של קבלת צררה באמצעות שייכות פוליטית עדיין לא משנה את העובדה שהמנגנון הזה עדיין קיים, והוא פסול כמובן מקרוב, והוא כמובן שהוא מכשיר את הקרקע לקראת מינויים דומים שיעשו גם בעתיד, כי איזה קלף יהיה לך לטרון בעתיד מול דודי אמסלם, מי שפיקח על רשות החברות הממשלתיות בממשלה הקודמת, מה תוכל לטרון לפניו, לכשהוא יחזיר, בוא נגיד, בעתיד את אותם מינויים פוליטיים. מה תגיד, אלה באמת היו עם צבע אור שונה, כמו שציינת? זה יהיה טיעון. ברגע שאתה מתיר את זה לאגף פוליטי אחד, אתה מכשיר את הקרקע לשימוש בזה לאגף פוליטי אחר בעתיד.
כן, אגב, צריך לזכור שאותה חברת כנסת, ריידה זועבי, רינאוי, אתה יודע, אנחנו תמיד באים בטענות כלפי הצדדים השניים, נקרא לזה כך, אבל גם כן, כשהיה ברור שהיא יכולה לעשות צרות למרץ, יאיר לפיד ניסה לקמבן לג'וב של קונסוליט בשנחאי, כלומר, זה מסוג הדברים שאם היו עושים את זה, אתה יודע, עם איזה מיקי זוהר או דודי אמסלם, בטח שהיינו צועקים. אז השיטות הן אותה שיטות, כלומר, השמות אולי משתנים, אבל השיטות הן אותה שיטות. ככה אתה שולט בעצם, באמצעות הרבה מאוד הטבות וג'ובים ושוחדים ושימונים כאלה ואחרים.
חד וחלק, זה לא השתנה, זה כנראה לצערנו גם לא השתנה. כלומר, אני לא יכול לקחת מממשלת השינוי במרכאות את העובדה שכן היה כאן שינוי בשיח, וכן דרך אגב יצרה את כל היוזמות לפגיעה במערכת המשפט ובשלטון החוק ולגיטימיות של בתי המשפט ושל הכנסת, של הרשות המחוקקת והמבצעת. אנחנו לא יכולים לקחת את זה מנה, זו תרומה מאוד משמעותית. בכל הנוגע לפרקטיקה לא היה שינוי, ובכל הנוגע לתפנית שאנחנו נדרשים לגבי עתיד, כלומר כדי לשלול מאיתנו את האפשרות שנחזור לאותם ימים חשוכים, גם שם הממשלה לא עשתה די, ופה זו הבעיה. אתם עליתם לשלטון, הצביעו לכם אנשים כדי שתסיטו את ישראל מן המסלול המאוד רע שבו היא הידרדרה, וכדי שתמנעו את העובדה שנמשיך להידרדר בכיוון ההוא בעתיד. זו המשימה הבסיסית שלשמה נשלחתם אל הכנסת, ואת זה עדיין לא עצרתם, ואתם קונים זמן למעשה ביום יום, כדי להמשיך איזושהי ממשלה, לקנות זמן כאילו הוא ממשלה שהיא לא ממשלת נתניהו בן גביר, אבל לא מעבר.
בוא תנסה לסרטט לנו, אבי. בוא תנסה בבקשה לסרטט לנו מי הם בעצם הדמויות החזקות בממשלה הזאת בחודשים האחרונים, אולי מאז הקמתה, אבל בוודאי עכשיו מתחת לפני השטח. הרי יש קונסנזוס ומן הסתם יש בו אמת שראש הממשלה בנט חלש בגלל הבייס הלא קיים שלו, ולמעשה כל חברי הכנסת שלו במפלגה הקטנטונת שלו מתנדנדים. מצד שני יש את יאיר לפיד, אבל אנחנו שומעים שבעצם מי שמנהל את העניינים מאחורי הקלעים זה אותו אולי אילל קוברינסקי, אליבד המסיבה שאתה מדווח עליה הבוקר, ואיך שכולם התייצבו שם. יש בלשכה של בנט את שלום שלומו, אדם שיש לו היסטוריה מכל מיני מפלגות ומכל מיני עסקי הון שלטון ועניינים משפטיים. מי האנשים החזקים היום שמזיזים את הדברים?
אז קודם כל, כפי שציינת, בנט חלש, פוליטית חלש גם בתוך הממשלה, הוא פחות היה ועדיינו פחות רלוונטי במפת מוקדי הכוח של הממשלה הזאת. מי שלמעשה מנהל את הממשלה הזאת זה יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, שר החוץ ושר האוצר, אבל בפועל שניהם ראשי הממשלה בפועל. ליברמן מנהל כמובן באמצעות התקציב, מנהל ביד רמה את כל ניהול מוקדי הכוח במשק הישראלי, ומתחזק את הקואליציה באמצעות התקציב. יאיר לפיד אחראי על, לא יודע, על הריכוך החברתי ועל השמירת הביחד ועל כל התחזוקה השוטפת של הח"כים. הם למעשה, שניהם מנהלים את הממשלה הזאת, כשבאחורי הקלעים מנהלים אותם, למעשה יועצים או הגוורדיה של כל אחד. ציינת את שלום שלמה, הוא אמנם מזכיר הממשלה אצל בנט, אבל הוא מאוד מקורב ללפיד, היה יועץ של לפיד, כלומר גם בלשכת ראש הממשלה יש ללפיד נציג. כמובן שלפיד שומר על משרד ראש ממשלה חליפי, שבו יושבת מנכלית, וגם דרך שם יש לו לא מעט, מרכז לא מעט כוח ומקדם לא מעט תהליכים. ליברמן רץ עם האנשים שלו, כמובן...
מי הם האנשים שלו?
האנשים שלו הם פחות, פחות מוכרים לציבור, הוא כמובן מנהל את הכל ביד רמה, קודם כל בעצמו, יש לו בריתות שהוא סוגר. למשל עם יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, שהוא למעשה מריץ אותו במרכאות היום לתפקיד ושומר עליו. יש לו זרוע בחקלאות דרך עודד פורר, ויש לו את אלף קושניר שיושב יושב בוועדת הכספים. הוא בדרך כלל זה מנהל את כל הדברים, את כל הדברים בעצמו. האנשים שסביבו הם יותר נסתרים מעין, אבל הם תפתי בעיקרון שלו, ולא כאלה שמנווטים אותו. כלומר, ליברמן לא צריך לידו יועצים כבדים שמנהלים מסיבות בסביון, ומתחזקים כשריון שלטון, הוא מנהל את כל, כן. מנהל את כל העסק דרך לשפטו.
כן, אבי, בוא ננסה לדבר קצת על המציאות החדשה שנוצרה עכשיו. אז כמובן שאנחנו ערים לזה ש... יש מאמצים לפתור את המשבר הזה של ריידה רינאוי זועבי. גם אם פותרים אותו, עדיין הקואליציה הזו עם 60 מנדטים, כשכל ראש מפלגה צריך כל הזמן לבדוק בשבע עיניים מי הבא בתור שיעשה פה איזה עריקה או איזה קטע או איזה לחץ. במצב הזה בכלל אפשר לקדם דברים, אפשר להעביר תקציב מדינה?
לקדם דברים שאינם במחלוקת, קודם כל פנימית, ואז שאינם במחלוקת ממש משמעותית עם האופוזיציה, כן אפשר לקדם. אבל אין הרבה כאלה כמו שאתה, מבין מההתניות. יהיה קשה מאוד לקדם תהליכים. הממשלה למעשה היא במעין איזשהו הליך של גבייה איטית, הליך של דעיכה, עד שבסוף יקפוץ למישהו הפיוז, או עד שמישהו יחליט לפרק את העסק, היא חיה למעשה מיום ליום. ופשוט קונה זמן, קונה כל יום זמן, עוד יום, עוד שבוע, כדי שלא נגיע לבחירות ולא נחזיר את נחזיר שוב את הכאוס למשק. קשה מאוד לקדם תהליכים משמעותיים במצב כזה. כל דבר שהוא לא קונצנזואלי מיד נפסל, מיד מוסר. צריך את האופוזיציה בשביל להעביר חקיקה משמעותית.
כן. אגב, אם באמת חברת הכנסת רינאוי מקבלת משהו עכשיו, לא משנה מה, או הישגים לחברה הערבית, או באמת את הג'וב בשנחאי, באיזושהי
ג'וב צורה. ג'וב בשנחאי, מה יש?
השאלה היא, מה זה עושה לחברי כנסת אחרים שלא בטוחים מה יהיה איתם, היה ובאמת נלך לבחירות? זה לא הופך בעצם בהגדרה כמעט את כל חברי הכנסת עכשיו לסחטנים?
כל ממזר מלך. קודם כל הדברים האלה קורים. אנחנו יודעים בשבועיים האחרונים, כמו שנתתי, למציאות, של סחטנות כמעט על בסיס יומי, פעם זה אורבך, ופעם זה אביר קארה, ופעם זה שירלי פינטו, ועכשיו אנחנו מקבלים את, רינאוי. כן, כל יום יקפוץ לנו מישהו חדש, מה עוד, דרך אגב, שככל שמרגישים את ריח הבחירות קרב, כל אחד רוצה לבלוט יותר, לרשום לעצמו הישגים שהוא יוכל ליחצן, ולכן זה מין איזשהו גלגל ייזום חובר, שבמסגרתו באמת כל אחד יקפוץ עכשיו ויבקש, לרשום את עצמו בין דפי התקציב. זה לא ספק תהליך שיחרסם בעוד יותר ביציבות של הקואליציה וביכולת שלה להתמודד, תהליך מאוד בעייתי, זה כמובן נתון בידיו של ליברמן במקרה הזה, לעמוד על המשמר ולהגיד לאנשים, להגיד לחברים מתי צריך לשים סוף לעניין הזה. אני לא יודע אם זה יקרה, זה לא ספק מציאות מאוד בעייתית. גם אם רינאוי תחזור, אנחנו צריכים לזכור שעדיין אין לממשלה רוב להעברת התקציב. היא אמנם תיכה רק רוב רגיל ולא 61, אבל עדיין היא זקוקה לכך שלכל אחד נמנע, בין אם זאת תהיה סילמן ובין אם זה יהיה אחד מהח"כים של הרשימה המשותפת. כלומר, גם אם נפתור את המשבר הזה, עדיין וגם אם נעביר תקציב בסוף, בתחילת יוני, סליחה, בתחילת יולי, גם אז צריך לחפש מישהו שימנע באותה הצבעה, ולחפש מישהו שימנע, זה אומר לקנות מישהו.
שם אחד שלא הזכרת הוא שר הביטחון, בני גנץ. בשבוע שעבר הוא הטיל פצצות איראניות והודיע שתוך שעות בודדות יש לאיראנים מספיק אורניום לייצר פצצות וכן הלאה וכן הלאה, וצריך להתארגן פתאום למלחמה נגד איראן. מה הרקע של הדבר הזה? הרי תמיד פוליטיקה קשורה לסיפור הזה. מה פתאום ההפחדה הזאת בווליום כזה באמצע השבוע, ולמה בעצם לא הזכרנו את השם שלו כשדיברנו על כל האנשים שמנהלים את החבילה הרופפת הזו?
אז קודם כל, למרות העובדה שברקע הדברים מתגבש לו תקציב, התכלית של אותן התבטאויות בשבוע שעבר, התכלית הייתה הפרומו לקראת ביקורו בארצות הברית. הוא שוהה כרגע בארצות הברית, נפגש בוושינגטון עם המקבילים לו ובנושא הגרעין האיראני, לכן זה נועד יותר לאוזניים האמריקאיות, המיני קמפיין שהתנהל לנו בשבוע שעבר, ואני מרגיש בנוח להגיד את זה, שזה אומנם מוכוון לאוזניים זרות ולא למקומיות, מכיוון שלמרבה הצער, ככל הנראה, שוב פעם אנחנו עדים לסגירה מוקדמת בכל הנוגע לתקציב הביטחון, כלומר יש כנראה איזושהי הבנה בין ראשי הקואליציה לכך שתידרש תוספת משמעותית של כמה מיליארדים לתקציב הביטחון, ולכן בהיבט הזה הוא טס לארצות הברית ויחסית בראש שקט. זה כנראה הולך להינתן למערכת הביטחון, אותה תוספת, אותו שדרוג, ולכן כרגע הם רגועים ולא נדרשים באיזשהו קמפיין.
כן. אבי, לסיום, אני שמעתי היום ציטוט של ראש הממשלה נפתלי בנט, שניסה לעודד את חבריו לקואליציה, והוא אמר, כשיורד גשם, יורד גשם בשני הצדדים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, כלומר, המשברים, הקרעים, התחכים, הלחצים, מתנהלים גם באופוזיציה. אז ראינו באמת את הקמפיין של ממדים ללימודים, שאיכשהו קצת פיצל את הליכוד, אבל השאלה באמת עם הכל, אם האופוזיציה עשויה באמת מחומרים מאוד מאוד קשיחים וחזקים, והם ככה מרוכזים כל כולם בהפלת הממשלה, או שיש שם כוחות אחרים שאולי, אתה יודע, לא כולם רוצים שנתניהו יחזור וישלוט בהם חזרה.
בכל מקרה, לא כולם רוצים ללכת לבחירות.
קודם כל, לא כולם רוצים ללכת לבחירות. אנחנו יודעים שלפחות 10 מחברי, בדרך כלל זה שליש, מחברי סיעת הליכוד לא ימשיכו לכנסת הבאה, ו10 איש, זה לא מעט, וגם אנחנו יודעים שגם יהדות התורה של גפני לא מעוניינת בבחירות. אבל בסופו של יום, שהתשובה לשאלה שלך ננעצת בדיוק בפליק פלק הזה שקרה ביום חמישי. בשעות הבוקר עוד חשבנו שיש איזשהם קולות מרד נגד נתניהו בסוגיית ההצבעה על מימדים ללימודים, קפצו חברי כנסת שם משורות הליכוד וטענו כן נצביע בעד חוק הזה, חיילי צהל חשובים לנו, יקרים לנו וכולי. והנה מן הרגע שבו יצא ההודעה על כך שרינאוי זועבי פורשת מהקואליציה, כל הקולות האלה נדמו באחת, כולם התיישרו בדיוק מאחורי נתניהו, המרד גבה מיד בראשיתו, והבין לך מענה. ככל שרוחות הבחירות, כמו שרוח הבחירות מנשבת חזק יותר, כולם שם שותקים, מתייצבים מאחורי האדם היחיד שמסוגל להביא להם 40 מנדטים, 30-40 מנדטים לגוש, לבלוק, ואף אחד לא ידבר. כמובן שבסביבת נתניהו שוללים מכל וכל, כל שמועה לגבי קונסטלציה מתחכמת זו או אחרת שתאפשר כהונת ראש ממשלה, כהונת ממשלה אחרת, תחת ראש ממשלה שאינו נתניהו, כלומר נזרקו לחלל האוויר, הופרחו כל מיני רעיונות, שיתנו לחבר כנסת אחר מן הליכוד להיות ראשון, נתניהו שני ברוטציה, כדי לאפשר את הרחבת הממשלה, להקים ממשלה צריכה כבר בכנסת הנוכחית. בסביבת נתניהו כמובן מנפנפים את כל הדברים האלה, אומרים חבר'ה, לא תהיה שום ממשלה חלופית, זולת זו שנתניהו עומד בראשה, אם צריך נלך לבחירות. ובסופו של יום כשמדברים במנדטים, כשהולכים לבחירות וכשמדברים במנדטים, כולם עושים את החשבון מהר מאוד ויודעים בדיוק מי יכול להביא להם את התוצאות.
כן, יפה. אבי, אנחנו נעקוב בימים הקרובים, בתקופה הזו נראה לי כל יום יש איזו חדשה מפתיעה או לא צפויה. תודה רבה.
תודה לכם, יום טוב.
שלום לישראל פישר.
שלום, שלום.
כתב התשתיות שלנו. במסגרת עליית המחירים כמעט בכל דבר בעולם, מה שעולה עוד יותר זה הכימיקלים והסחורות, תוצאה של בעיות הספקה עולמיות, תוצאה של האינפלציה, בעיקר במידה רבה תוצאה של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שמעכבת ייצוא ושינוע של כל מיני סחורות וכימיקלים. והנה, התמזל מזלם, יש חברה אחת בישראל, כימיקלים לישראל, שפתאום עושה בוננזה מטורפת ומרוויחה מאות מיליוני דולרים מדי רבעון, פשוט תוצאה של זינוק במחירי האשלג. אבל אם אנחנו הולכים אחורה, אנחנו זוכרים שלפני שנים כבר לא מעטות, בא אותו שישינסקי שקבע תמלוגי על ומיסוי על נפט וגז, הוא השלים את זה בוועדה שנקראת שישינסקי 2, גם באותו דבר על אוצרות טבע אחרים, וזה בעיקר התייחס לאוצרות הטבע של ים המלח ושל כימיקלים לישראל. אז אם זה כך, ופתאום יש כזאת בוננזה שנופלת על כימיקלים לישראל ועל מחיר, ודרך מחירי האשלג, למה היא עדיין לא משלמת ולו אגורה אחת שחוקה לאוצר בתמלוגים?
אז חיל באים ואומרים, יש להם כל מיני תלולים חשבוניים, כי מס רווחי יתר בעצם בניגוד למס כמו במסגרת חוק הנפט על תמלוגים של משאבי טבע, שזה משלמים למשרד האנרגיה, ויש מס חברות שמשלמים, יש מס רווחי יתר שהוא נגזר ספציפית מהרווחים שהחברה גוזרת על אותם משאבי טבע. זאת אומרת, אם החברה, הרווחיות שלה מאותם משאבי טבע גבוהה מ-14%, היא צריכה לשלם על הרווחים האלה מס של 25%, וככה זה עולה לפי מדרגות. אבל בדוחות של חיל לא מפורט, כי חיל חברה שפועלת בכמה מקומות, לא מפורט בדיוק מה היו הרווחים שלה מאותם מפעלי ים המלח, והחברה יכולה לטעון מה שהיא רוצה לטעון, ורשות המיסים היא זו שצריכה להוכיח שאותם רווחים, למרות שאנחנו יודעים שחלק גדול מאוד מהפעילות של חיל ומפעלי ים המלח זה כאן בישראל, רשות המיסים היא זו שצריכה להוכיח, הנה, אתם צריכים לשלם לנו את הסכום הזה. בעבר כבר היה זיכוחים על 200 מיליון שקל שחיל, רשות המסים טבעה מחיל לשלם, וחיל אמרה, אנחנו לא צריכים לשלם על אותן שנים, כי הרווחיות הייתה נמוכה מ-14% באותן שנים, וככה רשות המסים בעצם נגררת אחרי חיל וצריכה לקחת את המקרים האלה לבתי המשפט.
אגב, אולי המנגנון שנקבע הוא מנגנון פשוט לא טוב, כי אתה יודע, חברה עסקית, ודאי רואה חשבון שלה, יודעים לשלוט באמצעות ניהול ההכנסות וההוצאות בשיעור הרווחיות. אפשר לסרסות הרבה מאוד תעלולים חשבונאיים, זה עולם שלם של יצירתיות, ויכול להיות שהיו צריכים לקבוע מנגנון אחר שיבטיח שהרווחיות הגבוהה הזו תגיע גם לציבור הישראלי.
אז עכשיו, מה שקרה זה יש חוק שיזמה עוד השרה, אורית פרקש הכהן, הייתה עוד חברת כנסת לפני הממשלה הנוכחית, שאומר שאם יש מחלוקת לגבי גובה מס רווחי היתר, השומה במחלוקת תיגבה באופן, 75% מהנה באופן מיידי, ואחר כך ילכו לבתי המשפט וינהלו את הדיון. זאת אומרת, קודם כל הם ישלמו, ורק אחר כך הם ינהלו את הדיונים, בניגוד למצב שקורה כיום. אבל יש עם החוק הזה גם בעייתיות. כי הכסף שיגבה, הוא לא ילך לקרן העושר שאנחנו מדברים עליה בעצם, אלא הוא יוחזק בקרן זמנית שינהל משרד האוצר. לא את הקרן העושר, רק אחרי שהסתיימו כל הדיונים המשפטיים, אז יוכלו להעביר את הכסף לקרן העושר. וגם, חוץ מזה, הסכום שגובים הוא לא תקף לשומות עבר, אלא רק לשומות עתידיות שיצאו. זאת אומרת, רק מהשומות שיצאו ל-2021, שזה יכול לקחת לפי רשות המיסים עד שנתיים אחרי פרסום הדוחות, רק אז יוכלו לקחת את הכסף הזה, אבל מה שהיה מ-2020 אחורה, 2015 עד 2020, אז ב-2015 אומץ חוק שישינסקי, כל זה לא תקף, החוק החדש לא תקף לגביו, ורשות המסים צריכה לרדוף אחרי החברות כדי שהן ישלמו. זה לא רק לחיל, זה גם למשל מאגר תמר, שיש מחלוקות על הסכומים. הוא התחיל לשלם חלק מהסכומים, אבל עדיין יש מחלוקות לגבי הסכומים שהם צריכים לשלם. וככה נוצר מצב שקרן העושר, שכולה, שהתגאו, שהתעקוב ותגדר את הסיכונים של ישראל ממחלה הולנדית אז וכולי, היא עוד לא פועלת. עוד לא הצטברו במיליארד שקלים, שזה הסכום המינימלי שצריך להיות בה כדי שהיא תוכל לפעול.
מי בכל זאת עשוי יכול להרים את הכפפה ולגרום להביא לשינוי שבסופו של דבר יביא לכך שכימיקלים לישראל תתחיל לשלם את התגמולים הללו? זה הרי מגוחך, כי שנה כזו לא תהיה לה אף פעם.
נכון, והשומות לגבי השנה הנוכחית בכלל יצאו רק בעוד שנתיים, אז התשלומים האלה בכלל אנחנו יגיעו במקרה הטוב רק 75% מהשומה שרשות המסים תוציא תגיע רק בעוד שנתיים במקרה הטוב. אבל זה באמת עבודה ואחריות של רשות המסים באמת לפקח על התשלום של הסכום הזה, כי אנחנו מדברים עכשיו על סכום לא מבוטל של 5 שנים, של מדברים, תלוי ברשות המיסים, הם כל הזמן מתווכחים, אבל מדברים על מאות מיליוני שקלים שחיל צריכה לשלם לקרן העושר, והיא לא עושה את זה. ברשות המיסים גוררת רגליים, כי עד שתפנה לבית המשפט, ועד שהיא תדרוש את התשלום הנוכחי, והיא בינתיים מנהלת מסע ומתן עם החברה. אני לא יודע, אם כשדורשים ממני לשלם מס הכנסה, מישהו מנהל איתי מסע ומתן על גובה המס, אומרים, אם היא תשלם, אחר כך נראה מה יקרה, כי אם לא תשלם, נפיל עליך עיצומים.
בוודאי, מוצאים שומה ותשלם, אחרי זה נדבר.
נכון, ופה רשות המיסים באמת גוררת את הרגליים שלה, ולא מפגינה כוח מול חיל, מול חברה באמת הכל כך חזקה הזו, וגם במקרה של השנה האחרונה, שהייתה שנת שיא נהדרת, ואנחנו רואים שהיא ממשיכה להרוויח, הכסף הזה יגיע במקרה הטוב, רק בעוד 2-3 שנים, ייכנס לקופת המדינה.
כן, אבל מצד שני צריך גם להזכיר, ישראל, שרשות המיסים, אם אתה חייב לה, מה שנקרא, היא יודעת לגבות את זה עם ריבית דריבית. כלומר, העובדה שהיום חיל אולי מצליחה לחמוק מהתשלום הזה, לא אומרת שהיא לא צריכה לשים בצד את הסכומים הרלוונטיים כדי לשלם בבוא העת פלוס ריבית.
נכון מאוד, אבל חיל מה שהיא טוענת, היא לא מפרישה, בטח לא כמו גובה הסכום שדורשים ממנה או דרשו ממנה לאותן שנים, היא פשוט אומרת, התשלום שאנחנו צריכים לשלם הוא אפס, ולכן אנחנו לא צריכים להפריש את הכסף הזה, וככה אנחנו מגיעים למצב שכשידרשו ממנה את הכסף, שוב פעם אנחנו נראה את הקלף הקבוע, אבל אם תדרשו כל כך הרבה כסף, אנחנו נאלץ לפטר עובדים, וזה יהיה בנגב, עובדים שאנחנו מספקים
פרסה. כמובן, כמובן. כל האיומים והסיפורים הרגילים. אתה יודע, אני במקרה לגמרי שמעתי ביום חמישי שעבר, הרצאה של כלכלן, חתן פרס נובל אמריקאי, בשם פול רומר, והוא דיבר על שורה של נושאים, ובהתייחסות לענקיות האינטרנט, שהן חברות גלובליות, שגם כן, ככל שזה קשור לישראל, למשל, ספק אם הן משלמות מיסים כאן בישראל, גוגל, פייסבוק וכן הלאה, והטענה הכלכלית שלו היא שבחברות מהסוג הזה, ובמונופולים עולמיים, וחברות ענק, בעצם כמעט בלתי אפשרי לגבות מהם כסף דרך חישוב של רווחים. הם תמיד יודעים להעביר את זה, לשחק עם זה, לעשות את החשבונאות וכן הלאה, ולכן צריך לעבור למודל של גבייה על פי הכנסות, מהשורה הראשונה של דוח רווח והפסד, ורק בסיטואציה כזאת היא בעצם יהיה ניתן לעשות שני דברים, פעם אחת להקטין אותם, שזה הדבר הכי חשוב, ודבר שני, לגייס מהם באמת את הכספים שהשלטונות והציבור בכל מדינה ומדינה חושבים שצריך לגבות מהם. אנחנו פשוט רואים את הדברים האלה, וכל פעם הם מוצאים פטנט חדש.
אני צריך להגיד שבוועדה מיוחדת בכנסת לקרן העושר, עלו הרעיונות האלה, אבל אז אמרו גם, ששינסקי בעצמו אמר שם, עכשיו כדי לשנות את מה שכבר עשינו, זה ייקח הרבה זמן, ואז עוד, תהיה עוד דחייה בכסף, ולכן בינתיים עדיף להשאיר את המצב כמו שהוא. ובהקשר הזה אני גם צריך לספר שבאפריל אני הייתי בחופש בים המלח, ובדרך למלון אני ראיתי את מרכז המבקרים של מפעלי ים המלח, בתור כתב אנרגיה תשתיות אמרתי, הנה, אני חייב להיכנס לראות מה קורה שם. לא רוצה להגיד גרין וושינג, הציונות וושינג שהיה שם, וההתהדרות באיך שהם תורמים לנגב, תוך הזנחה או בבית של ההשפעות הסביבתיות של המפעלים, ותשלומי המיסים שלהם, שהם לא התייחסו בכלל לנושא של קרן העושר, אותי זה יזדה.
כן.
בצדק. ישראל פישר, תודה רבה.
להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה רבה. שבוע טוב, לא אמרתי שבוע טוב.
בדיוק, זה התפקיד שלך, ואתה החמצת הפעם, אז אנחנו נקבל את התיקון ואת ההבהרה. שבוע טוב, ותודה גם ליונתן מניאביץ' ושני אבירם שעורכים אותנו. נהיה פה כרגיל, גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום, שלום.